פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT, אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי גל, שני שמח, Welcome to Israel.
בוקר טוב גיל, כן, באמת כיף לחזור, הספקתי אפילו, יש מתחת לבית שלי במוצאי שבת הפגנות, אז ירדתי פה איזה 30-40 אלף איש, אז מדינת ישראל
קיבלה... אבל מי סופר מה שנקרא?
סופר, תלוי מי סופר, כאילו יש כאלה שיספרו את זה כשלושה אנשים, אבל אני ראיתי מלא. אבל וזהו, אז חזרתי פה, הייתי בסקוטלנד תקופה, אז היה שם שקט, 10 ימים, וחזרתי לפה לקלחת. ושמעתי נתון מאוד משמעותי לנו, שבתקופה הזאת מקרי החרדה והדיכאון הולכים ועולים, כי אנשים באמת מרגישים שמאבדים את הבסיס שלהם. תחבר טיפה לי לפודקאסט הקודם שלנו, אבל באמת אני מבין שלהרבה הרבה אנשים כרגע ברמה הנפשית לא פשוט, אבל נראה לי שהיום אנחנו מדברים על דברים אחרים, לא?
כן, האמת היא, אם אתה זוכר שבוע שעבר, אנחנו שנינו היינו מצב רוח טיפה מיוחד, אבל בוא רגע נגיד שלום לדוקטור שירלי הרשקו שנמצאת איתנו, שהיא גם מאזינה שלנו, נחשפה לפודקאסט שלנו, והיא גם בעצמה פודקאסטרית נלוות. היי שירלי.
אהלן, בוקר טוב, כיף להיות פה.
בוקר, תענוג. עברתי מקודם לפני שהתחלנו להקליט, יופי של חדר סידרת לעצמך שם, אה? אנחנו נפגשים בזום, אני חושב שרוב המאזינים שלנו יודעים, יופי של חדר שם בנוף, כן, מה שלומך?
החדר באמת עם כמה שפחות מסיכים, ואני מצוין, אני חושבת שבאמת אפילו מה שאמרתם בהתחלה על נושא החרדה, אחוזי החרדה שעולים, אפילו הם קשורים לעניין של הפרעת קשב, שלא הרבה יודעים את זה ש... חרדה היא מתלווה המון פעמים להפרעת קשב, במיוחד שהפרעת קשב לא מטופלת, זה יכול להגיע לאחוזים של 50-70% שסובלים מחרדה או מדיכאון, אז זה גם משהו שאפשר לדבר עליו בהמשך.
אז עצמי למוך ועוד, כן.
מעניין שירלי, כי בעולם שלי חרדה היא הפרעת קשב, כי בסופו של דבר אנשי החרדה, הקשב שלהם הולך לגדרות והולך לחרדה, ובגלל זה הם בעצמם לא מרוכזים, ויש חפיפה מטורפת בין חרדה להפרעת קשב, וחלק גדול מהאנשים שמובחנים בהפרעות קשב יש להם חרדה, וברור שהרבה אנשים שיש להם הפרעת קשב, יש להם גם חרדה, ואני מרגיש את זה על עצמי, שיש לי הפרעת קשב, שאני לוקח את הדרל שאני לוקח היום, אז החרדה שלי פשוט יורדת.
נכון.
אני ממוקד, ואז אני הרבה פחות בחרדה.
כן, אז אני חושבת שבגלל זה נורא חשוב לעשות מה שנקרא הבחנה מבדלת מאוד מדויקת, לדעת אם המקור הוא הפרעת קשב או המקור הוא חרדה, או שזה גם וגם הולך ביחד. כי אם למשל, ואני רואה את זה הרבה לצערי במכון לבחון שלנו, אם מאבחנים בן אדם עם חרדה, אבל בעצם יש לו הפרעת קשב שהיא גורמת לקשיים, אז הטיפול בחרדה לא יעזור וגם להפך. וכן, הטיפול בהפרעת קשב הוא מוריד לחץ, הוא מרגיע, הוא מאפשר להתרכז, ולכן גם מרגישים שהעניין החרדתי נרגע שם, אבל ההבחנה המבדלת נורא חשובה פה.
ומי שיש לו חרדה, אותם ואין לו הפרעת קשב מובהקת, תרופות שמייצרות קשב הן תרופות מעוררות, הן עשויות להעלות את החרדה.
ממש.
זה באמת דברים מתחרים על הקשב, אבל המנגנונים שונים.
האמת שאני מניח שלא נתמקד דווקא בטיפול התרופתי היום, שירלי, אבל אולי כן, התכליתי. על הטיפול התרופתי הסטנדרטי אנחנו יודעים שהוא ממצה את הרגשות. אנחנו מכירים את זה גם מטיפול בחרדה חברתית אצל מתבגרים, הרבה פעמים הפסיכיאטר, מי שמגיע לפסיכיאטר עם הפרעה מהסוג הזה של חרדה חברתית, מקבל תרופות להפרעת קשב שהמטרה שלהם למצע את הרגשות, ואז מישהו מאוד מאוד מוחצן יהיה הרבה פחות מוחצן, ולהפך התופעות הן מרתקות מסביב לזה.
זה נורא תלוי, כי היום יש מגוון מאוד רחב של תרופות. פעם זה היה ככה יותר הנושא של הריטלין, היום יש כבר 20 סוגים ומינונים, ואפשר לעשות התאמה, וגם זה נורא אינדיבידואלי. יש נגיד ילדים שריטלין יכול להפוך אותם ליותר זומבים, ואז אנחנו יודעים שצריך לשנון פה את ה, או את הסוג או את המינון, כדי שזה לא, זה לא יעשה להם תופעה כזאת. אבל אגב, זה לא רק בעניין התרופתי, גם בעניין של הטיפול ההתנהגותי והרגשי, זה נורא חשוב לדעת מה המקור לבעיה. הנה, אני בדיוק אתמול בערב הייתה לי פגישת ייעוץ עם זוג, שהם באמת היו בטיפול זוגי הרבה זמן, ושלא צלח, והכל בגלל שלא הייתה שם איזושהי התייחסות לנושא של הפרעת קשב, לתסמינים שלה, לאיך להתייחס אליה, לאיך להתנהג איתה, למשל המון המון ריבים על נושא של סדר וארגון, שזה אחד מהתסמינים הכי בולטים בהפרעת קשב, קושי בסדר וארגון, זה ממש תסמין שמוגדר בספר ההבחנות הפסיכולוגיות, פסיכיאטרי, ה-DSM, זה חלק מהלקות, זה חלק מהנכות ממש, שאתה לא רואה את הבלגן, שקשה לך להתארגן, להתנהל, לסדר, וכשהאישה במקרה הזה לא יודעת את זה, והיא חושבת שאולי לא אכפת לו, שאולי הוא מפיל עליה הכל, והיא צריכה לעשות הכל, ואולי אפילו הוא בכלל שוביניסט, וחושב שהאישה צריכה לעשות הכל.
הוא חושב שהוא עורך בבית.
אז זהו, זה בכלל לא העניין, הוא פשוט לא מסוגל, הוא פשוט לא יכול להתארגן על הבית, להתארגן בפוקר עם הילדים, וגם אם כן, זה נעשה בכאוס. אז ברגע שיודעים את זה ומכניסים את זה לטיפול מהמקום הזה, אז זה משנה את כל התמונה.
ואז מסתבר שהוא מסוגל.
לא, הוא לא מסוגל, יש לו באמת קושי מאוד עצום בנושא הזה של התארגנות וסדר, ואמרתי, אבל גם לא הכל צריך ליפול עלייך, את צריכה לקחת עזרה. בדיוק כמו שהיית לוקחת טיפול, נגיד פיזיותרפיה, אם הייתה פה איזושהי נכות אחרת, אותו הדבר, לקחת עזרה בבית של מישהי שתבוא, או מישהו לנקות, לקפל, לא יודעת מה, לבשל, הדבר הזה שנופל עלייך כל הזמן, כי הוא לא מסוגל לעשות את זה, אז קחי לך גם עזרה, לא אומרת שהכל צריך ליפול על הבן זוג, אבל צריך להתייחס לזה כאל לקות, כאל נכות, כמו כל דבר, למרות שלא רואים את זה, כי קשב הרי לא רואים את החוסר הזה בדופמין, אז נורא קשה לתפוס אותו ולהבין אותו, אבל זה בדיוק זה.
טוב, הייתי יכול להתווכח על הנקודה הזאת, אבל לפני שאנחנו עושים את זה, הייתי רוצה שאולי תספרי קצת על עצמך למאזינים שלנו שפחות מכירים מי זו דוקטור שירלי הרשקו, אולי גם על הפודקאסט שלך, תגנבי לנו כמה, יחזרו אחר כך, תספרי לנו טיפה.
בטח, בכיף. אז אני באמת, תחום המומחיות שלי זה הנושא של הקשב, ועשיתי גם דוקטורט בעברית על זה, גם פוסט-דוקטורט באנגליה על זה. אני היום מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, ויש לי מכון לאבחון, לטיפול, בתחום של הפרעת קשב וכל מה שמתחבר אליו, כי יש הרבה דברים שמתחברים אליו, כמו אפילו הזוגיות שדיברנו, או אפילו נושא של תזונה. אני גם כתבתי 4 ספרים בנושא, אנשי הקשב, ילדי הקשב, איפה הקשב, ותזונה קשובה שיצא ממש עכשיו. ויש לי באמת גם פודקאסט וקהילה בפייסבוק, גם הם נקראים אנשי הקשב, ויש מקום לכולם. אני תמיד אומרת שידע ומודעות זה הכי חשוב, אין אף פעם מספיק ממנו, אז ככל המרבה, הרי זה משובח מה שנקרא. וזאת אני, באמת כל מה שקשור להפרעות קשב, זה הפשן שלי, כמובן שגם יש לי משפחה, בן זוג ובנות עם הפרעת קשב גם בבית.
בסוף אנחנו מגיעים לטפל בדברים שקרובים לליבנו ואלינו בכלל.
נכון, למרות שאני חייבת לציין שהתחלתי בתחום עוד לפני שבכלל היה לי בן זוג עם הפרעת קשב, כבר התאהבתי בתחום, כי יצא לי בפרקטיקום בלימודים של פסיכולוגיה, לעשות אותו על מישהי שהייתה לה הפרעת קשב באמת, אז הייתה נראית לי נורא מבוגרת, היא הייתה בת 30, ואז גיליתי את העולם הזה של א', אנשים שהם נורא גם מדליקים ומיוחדים, יש גם המון יתרונות ומתנות בהפרעת קשב, חשיבה כזאת אחרת, וסקרנות, ויזמות, ואנרגיה, ואמפתיה, והרבה דברים שנורא נורא אהבתי, וגם אהבתי את העניין שאפשר מאוד לעזור, אפשר לטפל בצורה שהיא מאוד מדויקת ואפילו מהירה, ממש אפשר לראות את השינויים ככה במהירות שהטיפול הוא מדויק בהפרעת קשב, וגם את זה מאוד אהבתי. אז בכלל התחלתי משם, רק אחר כך הבנתי שהבן זוג שלי יש, והבנות שלי בהמשך כמובן.
מרתק. אז חפשו את שירלי בפייסבוק, חפשו אותה בחנויות הספרים, יהיה לכם קל לזהות, הפנים שלה לפחות על אחד משני הספרים, או מארבעת הספרים, או לדעתי לשניים, נכון?
רק על אחד, אוכלת עוגיה, תזונה קשובה, כן.
אוקיי, רציתי לשאול אותך, אני לא יודע אם תכננת להתחיל משם, אבל זה נושא שמאוד סקרן אותי. תרופות או בלי תרופות?
וואו, ישר להארדקור אתה מתחיל.
אני הולך למקומות שמדברים אליי, שמכירים אותי, אבל...
כן, אז תראה, כשהתחלתי את דרכי בתחום, אז אני מודה שהייתי אנטי תרופות, כי בגדול אני בן אדם נורא טבעי, אני תמיד נותנת כדוגמה שאפילו בלידות שלי לא לקחתי אפידורל, מרוב שאני ככה אוהבת כמה שיותר טבעי, כמה שפחות להשתמש.
כמה שיותר כואב.
מה?
כמה שיותר כואב.
כן, גם. לא בטוחה שזו הייתה החלטה נכונה, אבל anyway, אני באמת, גם אקמול, עד שאני אקח, אקח זמן, לא מתה אנטיביוטיקה, באמת, אני מעדיפה כמה שפחות עם תרופות, אבל בדגש על כמה שאפשר. עכשיו, עם הדרך המקצועית שלי, אז ראיתי והבנתי שבוא נגיד, אין פה תחליף שהוא מספיק הולם. זאת אומרת, ידוע גם לפי המחקרים שטיפול תרופתי הוא הכי יעיל בהפרעת קשב, הוא גם יעיל ב-80% מהמקרים, שזה אחוזים מטורפים. הטיפול התרופתי הוא גם מוכח כאחד הטובים מבחינה רפואית, וגם עם כמה שפחות תופעות לוואי. זאת אומרת, התרופה עצמה היא נחשבת למאוד יעילה, טובה, וגם נחקרת, היא נחקרת כמעט 100 שנים, עשו על זה באמת מיליונים של מחקרים, וכשיודעים להתאים את הטיפול כמו שצריך ולהתייחס למכלול, אז הוא מאוד עוזר, כי בסופו של דבר יש פה בעצם במוח חוסר בדופמין. הקולטנים במוח שאוהבים אותו מהר מדי לתוך התא, ולא משאירים אותו מספיק זמן בין התאים. ואז יש חוסר בדופמין, שזה הורמון הקשב, והוא גם באמת קשור לעוד כל מיני דברים, אבל בראש ובראשונה לנושא של הקשב. ובגלל שיש חוסר איזון הורמונלי כזה במוח, אז די קשה להשלים אותו. זאת אומרת, כן אנחנו יודעים שספורט ומדיטציה הם מפרישים דופמין, ולא מעט, אבל הם נמצאים אחרי הטיפול התרופתי, כי זה עדיין בפער די גדול. זאת אומרת, אם יש לי ילד שעכשיו צריך לשבת ולהכין שיעורים שעה, הוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול להכין עכשיו שיעורי בית כשיש לו טווח קשב של 5 דקות, בגלל שחסר לו דופמין במוח. אז אפשר למצוא כל מיני פתרונות אחרים, אבל כשאתה צריך עכשיו 12 שנים ללמוד בבית ספר, ולהכין שיעורים, וללמוד למבחנים, ולהיות קשוב בשיעורים שהם לא 5 דקות, הם 6-8 שעות ביום, אז אין לי באמת תחליף לעניין הזה שיגרום לו להיות מרוכז. ואז אני עושה מין חסרונות מול יתרונות של לקחת טיפול תרופתי, מה זה נותן, כי זה גם פוגע במקומות נוספים מעבר ללימודים. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שיש הרי יותר סיכון לחרדה ולדיכאון ולהתמכרויות, ולתזונה שהיא לקויה, אפילו להפרעות אכילה ולהשמנה, אבל המון 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 דברים מתקשרים להפרעת קשב, הולכים ביחד איתה, מה שנקרא קומורבידיות. והטיפול התרופתי הוא עוזר גם בהם, זה לא רק העניין של עכשיו להיות יותר מורכז בלימודים, אלא זה גם כל הדברים שנלווים ודברים רגשיים למיניהם. אז בסוף שאני עושה את היתרונות והחסרונות של לקחת טיפול תרופתי לעומת מה שהוא נותן לי, אז היתרונות עולים על החסרונות בהקשר הזה מהניסיון שלי ומהידע שלי.
אוקיי, יש מלא סוגים של תרופות.
נכון, יש מלא סוגים, ובאמת צריך ללכת למישהו מקצועי ומוחה בתחום, שיעשה את ההתאמה שצריך, כי זה גם תלוי באורח חיים, זה תלוי בעוד כל מיני דברים בריאותיים נוספים. אין איזושהי תרופה שהיא הכי טובה, וגם אין טעם להסביר מה ההבדל ביניהם. בסוף צריך רופא שלמד את זה הרבה הרבה מאוד שנים, ויש לו ניסיון, והוא יודע לעשות את ההתאמה. אבל אני לא רוצה שאנשים ככה, יש אנשים שהם מתנגדים לתרופות או לא רוצים, או שזה לא יתאים להם, שיחשבו שפה זה מתחיל ונגמר, כי יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות עם הפרעת קשב כדי לשפר את איכות החיים, ולא רק למי שיש לו הפרעת קשב, אלא גם לסביבה שלו, ההורים שלו, הבן זוג שלו, כמו שדיברנו קודם לכן, וחשוב גם מאוד להיות מודעים לזה.
לי יש שתי שאלות, שירלי. א', אנחנו פה פודקאסט של CBT, אז כל הזמן, קודם כל שילוב של CBT עם תרופה בהפרעת קשב, או CBT להפרעת קשב, זה שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, אני מאוד מאוד סקרן אם תרחיב אל הנושא של הספר החדש שלך, של ADHD או ADD ותזונה, כי אני רואה שזה יעזור לי גם ברמה האישית.
כן.
אתם נתן דוגמאות על הבורקס, אם הקשבת לפודקאסט שלי, אז...
כן, ברור.
סיפור של הבורקס, שאני חושב שהוא גם קשור לזה, אז בבקשה, תודה רבה.
טוב, אחלה שאלות. אז קודם כל, לא סתם רציתי להגיע להתארח אצלכם, כי זה ידוע גם לפי מחקרים, שהטיפול שהוא הכי יעיל בהפרעת קשב, זה ה-CBT. ממש, עשו על זה המון 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 מחקרים, וזה ממש נמצא כטיפול הכי יעיל, הכי תורם, כל הנושא של לעבוד על שינוי מחשבתי, לפרש דברים בצורה שהיא יותר נכונה, וההתנהגותי כמובן, לתת אסטרטגיות, התנהלות, התארגנות, זה ממש תפור כמו הכפפה ליד הטיפול ההתנהגותי, וגם הטיפול שאני עושה, הוא בעיקר מתמקד באזורים האלו. אז זה לגבי ה-CBT שחשוב להדגיש, כי גם לפעמים אנשים הולכים לטיפול נגיד פסיכולוגי רגשי יותר מעמיק, ככה שלוקח למקומות של נגיד יחסים הורים ילדים, או אולי יש לך פחד מכישלון, או פחד מהצלחה, או אולי מה קרה לך שגרם לך להתנהג ככה, מקומות יותר רגשיים שהם לא נכונים להפרעת קשב, כי בן אדם נגיד עם הפרעת קשב, יש לו קושי מאוד גדול בהנאה, עם העין, בלהתחיל את הפעולה, בגלל הדופמין, דופמין זה הורמון ההנאה, זה ההורמון שנותן את הסטארטר הזה, כמו במכונית, הוא חסר, אז קשה להניע, ולפעמים לוקחים את זה בטיפולים שלא מספיק מבינים בהפרעות קשב, למקום של למה אתה לא רוצה לעשות את זה, אולי אין לך מוטיבציה, אולי זה לא הדבר שמתאים לך, כשלא, זה לא העניין, זה משהו התנהגותי פרופר נטו, הוא לא יכול להניע, נעזור לו להניע, וזה ייפטר, וזה גם הרבה יותר קל לעשות את זה, אז זה לגבי השאלה.
הכלי המאוד בסיסי של אקטיבציה התנהגותית, הוא סופר יעיל בטיפול בהפרעות קשב.
ממש, כי זה ממש כמו כפפה ליד. והעניין התזונתי שהוא מאוד מעניין אותי, כי זה הדוקטורט שלי היה על הפרעת קשב ותזונה. אני בכלל במקור, זה מתקשר לתחילת השיחה שלנו, רציתי למצוא אולי יש איזה משהו תזונתי שיכול לרפא הפרעת קשב, כזה טבעי וזה, מאכלים, דיאטות. לצערי לא מצאתי את זה וחפרתי בכל מקום אפשרי, כל כנס, כל חוקר.
דיברו על צבעי מאכל וכל מיני דברים כאלה ש... זה לא נכון.
לא, יש כל מיני מאכלים שבאמת מעודדים הפרשות דופמין, אבל הבעיה היא לא בהפרשה. הבעיה היא בריאפטייק ואין שום מאכל שפותר את זה.
נכון, בדיוק, זה בדיוק העניין. ולכן בעצם הגעתי לכיוון ההפוך, שהוא אפילו יותר חשוב בעיניי, שכן נמצא שהפרעת קשב היא גורמת לאכילה לא בריאה בצורה חד משמעית, הרבה יותר משיכה לג'אנק פוד ופסט פוד וחטיפים וממתקים, ופחות לירקות, פירות, מוצרי חלב, דגנים מלאים, אז גם היא גורמת לאכילה של מאכלים שהם פחות בריאים, גם לאכילה שיותר אימפולסיבית, כזו חסרת קשב, לחטוף כל היום, קושי לסדר את הארוחות, לא אוכלים כל היום, פתאום טורפים את כל המקרר בערב, לא אוכלים בבוקר, חוטפים על הדרך את מה שהם רואים, וגם יש פי 2 סיכון להשמנה, ופי 4 סיכון להפרעות אכילה קליניות.
וואו.
יש פה אישו מאוד רציני. עכשיו, תיתן לבן אדם הפרעת קשב תפריט, הוא לא יעמוד בו בחיים.
זה לא מפחיק. האיש עם הפרעת קשב ודיאטנית של קופת חולים, זה לא עובד ביחד.
וואי, זה מה זה לא עובד, וזה מה זה גורם לתסכול, כי זה לא מפחיק שכתוב שם, תאכל בבוקר פרוסת לחם עם כף גבינה, אתה לא תעשה את זה. אז אני גם בדוקטורט שלי וגם בספר שלי, תזונה קשובה, בעצם חיפשתי דרך שתעזור בעניין הזה, תעזור לאכול יותר בריא. כי בכל זאת זה באמת אישו שמציק וכמובן גם גורם למחלות ובעיות נוספות. אז הספר שלי וגם הדוקטורט הם מתרכזים יותר בשינוי של הסביבה מאשר בשינוי של הבן אדם עצמו. איך אתה יכול לארגן את הסביבה בצורה שתעזור לאכול יותר בריא, בין אם זה לארגן את המקרר, ובין אם זה לארגן את המטבח, ואיך אתה מארגן את הארוחות שלך, וכל מיני דברים שהם יותר נוגעים לסביבה שלנו, כמו הסופרמרקט, או כמו אפילו דברים שקשורים בכלל עניינים ממשלתיים, או בתי ספר או מסגרות, כאילו ממש איך אפשר לעשות שינוי של הסביבה, גם הפרטית שלך, כדי שתצליח לאכול בצורה יותר בריאה, באופן שהוא יותר אוטומטי והרגלי, מאשר עכשיו לנסות לשנות את עצמך ולאכול איזשהו תפריט שלא תעמוד פה.
אז בעצם הרעיון הוא אימוני, התנהגותי, ובעצם אבל אולי תיתן לנו כלים יותר פרקטיים. אני כרגע איש עם הפרעת הקצב, שהרבה יותר כיף לו לאכול 7 סוגים שונים של בורקסים מהמאפייה, ולא לתכנן לאכול את הקו גבינה עם ה... לכן, ואני אומר שזה בחיים לא קורה, למרות שיש לי 17 דיאטניות שכתבו לי את הדבר הזה, בחיים לא קורה. גם האפייה הראשונה שאני אריח את הריח של הבורקס, אני אעצור שם, ויתקע 5. כאילו, כי זה לא קשור גם, יכול להיות שאני אוכל בבוקר את הקו גבינה עם הלחם. אז מה, תני לי כלים פרקטיים, מה אני עושה?
גם בטח תקנה לחם קושמין עם זיתים כזה, ותשים באוטו ליד 5 בורקסים שצאים באותו רגע.
ברור. בחנות כבר סיימתי 3. אז כי אני חייב את החוויה המיידית, זה בדיוק האכילה האימפולסיבית או הקנייה האימפולסיבית. אז מה עושים? מה אני יכול לעשות כדי להימנע או לאכול פחות בורקסים?
אז באמת, כמו שראית, לשנות אותך את עצמך, זה יהיה הרבה יותר קשה. עכשיו, שכנע אותך לאכול את התפריט, ואפילו יש לי פרק בספר שנקרא, אני לא אתן לכם תפריט, אני לא אגיד לכם מה לאכול בוקר, צהריים וערב, כי זה לא יקרה. בעצם צריכים להיות שני פרמטרים מרכזיים, הם גם נמצאו בדוקטורט שלי, אחד זה אטרקטיביות, והשני זה נגישות. אז נתחיל דווקא מהאטרקטיביות. למה אתה אוכל את הבורקסים? כי הם מאוד אטרקטיביים ויפים וריחניים.
בדיוק.
והמטרה היא להפוך את האוכל היותר בריא גם לאטרקטיבי. אז לתת בתפריט פרוסת לחם קל עם כף גבינה, 1% שומן, זה לא אטרקטיבי בעליל. אבל אם נגיד אתה אוהב טוסטים, ואז אתה מכין לך טוסט שהוא עם גבינה בולגרית וצהובה וביצה וירקות מוקפצים, ואתה שם את זה בטוסטר, אתה נהנה מזה, אתה חייב שהאוכל יהיה לך כיפי ואטרקטיבי, אחרת זה לא יעבוד. זה פרמטר ראשון. פרמטר שני זה הנגישות, הזמינות. אתה חייב שזה יהיה לך הכי זמין ונגיש שיש. למה אתה במאפייה? הכי זמינה בעולם. אתה נוסע, אתה רואה, אתה נכנס, אוכל, אוכל. הכי נגיש וזמין שיש. אז המטרה היא להפוך את האוכל הבריא, גם הוא ליותר, גם אטרקטיבי, אבל גם נגיש וזמין. וזה יכול להיות בכל מיני צורות כאלה ואחרות. אני יכולה לתת, נגיד, כל מיני רעיונות, כמו למשל, בסוף שבוע, אתה יכול להכין לך 5 טוסטים כאלו מפניקים, כמו שתיארתי כרגע, לשים את 5 במקפיא, וכל ערב פשוט להוציא אחד למקרר, ובבוקר פשוט לזרוק אותו לטוסט, ואז ליהנות באמת משהו שהוא דומה לבורקס, אבל מאוד טעים ובריק. זה יכול להיות מפיתה עם קוסמין, זה יכול להיות עם גבינות שהן לא שמנות, ואז אתה גם נהנה, וזה גם זמין ונגיש לך. או למשל, עוד דבר שאפשר לעשות, זה במקרר עצמו שלך בבית, של העבודה, לשים שם את הדברים הבריאים יותר בולטים, נגיד עגבניות צ'רים, מפונים קטנים, במדף כזה, שמול העיניים ולא במגירה הסודית מתחת שלא רואים, ואז בעצם מה שאתה פותח ומה שאתה מסתכל עליו זה מה שאתה מנשנש. הרבה פעמים אפילו לא שמים לב מה מנשנשים ומה אוכלים. נגיד יש לי צנצנת של פטיבר שקופה על השיש, פעם אמא אחת סיפרה לי שהיא חוזרת מהעבודה והיא רואה שהבן מחסל כל פעם את הצנצנת עם הפטיבר, אני אומרת לה, את מה, את משוגעת? את שמה לו צנצנת שקופה עם פטיבר על השיש, זה ממש לשים את השמנת לחתול, את ה... שמנת לחתול, כן. ואז יש כזה כל מיני אמירות כמו מה, אז לא יהיה לי ממתקים בבית, יכולים להיות ממתקים, אבל במקום צנוע, סגור, שלא לא רואים בעין, גם לא יותר מדי, כי אי אפשר בעצם לרצות לעשות שינוי, אבל לא לשנות משהו. אי אפשר להגיד, אני רוצה לאכול יותר בריא, אבל גם שיהיה לי הכל בבית, כל הבורקסים, כל הדברים, ולצפות שיקרה פה שינוי. חייבים לעשות איזשהו משהו בשביל זה.
אז מדהים. אז שני כלים מרכזיים. אחד, לייצר משהו שהוא אטרקטיבי, אבל בריא, ובית בתוך העמודות, בתוך הנגישות בעצם. ואני עכשיו, הסטארט-אפ החדש שלי זה לפתח מלפפון עם ריח של בורקס. נראה לי מלפפון ממש.
בואו נזכור מתוך הדבר הזה את הסלוגן שהסתובבתי לי להביא את ונייר כדי לכתוב, כדי לא להפריע לך בשטף הדיבור, זמין ומזמין. זה מה שאת אומרת.
יפה, זמין ומזמין, אהבתי.
זמין ומזמין, זה הספר הבא שלך.
לא, האמת שהספר הבא שלי הוא על זוגיות קשובה.
אוי, אוי. אז זה גם אני יכול להיות, אני יכול להביא אותי ואת אשתי, ואנחנו יכולים להיות הקייס סטאדי שלך. איך עושים? איזה אישה מדהימה,
מבצעה,
ואחרי 30 שנה הייתי. וזה רק היא, זה לא קשור אליי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, ופה אני רוצה דווקא מאוד להיכנס לעולם של החרדה. כי אני בסופו של דבר, אם אני לא לוקח את ה... אני לוקח עכשיו ויוונץ 56, הוא מאוד מאוד עוזר לי. אבל אם אני לא לוקח את הויוונץ, יש לי המון המון חרדה סביב חוסר ההתארגנות שלי. בסופו של דבר, בגלל שאני יודע שיש לי יותר מדי משימות, שאני לא מאורגן, עכשיו אני גם העבודה שלי כמו האכילה שלי היא אינטואיטיבית, ומה שאני זוכר אני עושה, ואני כל הזמן בחרדה נוראית ששכחתי ולא הספקתי, וכמובן הרבה דברים נופלים לי, ואנשים שחיים איתי ביחד יודעים שאני יכול לעשות לפעמים דאבל בוקינג, או אפילו טריפל בוקינג, היו לי דברים מעולם, היו לי שני מטופלים שהגיעו באותו בעונה אחת לקליניקה, וכל מיני תקלות נוראיות כאלה, וכמובן איזה זום ששכחתי תוך כדי, גיל כבר יודע איך הוא לוקח את הסלוט הזה של 7:30 בבוקר, אז איך אני בעצם מתמודד עם החרדה הנוראית הזאת שקורית לי סביב חוסר יכול שלי להתארגן, והפחד הנוראית שלי שיש לי עוד 18 תקלות שמחכות לי במורד היום.
כן, כן, זו באמת הבעיה המרכזית שאני פוגשת בה, עם, בעיקר עם מבוגרים, אבל גם לפעמים ילדים עם הפרעות קשב. כי מעבר לזה שיש פה עניין גנטי של הדופמין שמחבר בין הפרעת קשב להפרעות חרדה, יש פה באמת את העניין ההתנהגותי. בעצם בגלל הקשיים שהמקור שלהם הם בהפרעת קשב, זה יכול לפתח חרדה, כי הקושי הרי הוא בתפקודים הניהוליים, זה השם ה... שני של הפרעת קשב, בכל היכולת להתארגן, לסדר, זמנים, לעניינים שהם יומיומיים. אז כשאתה לא מצליח לתפקד בצורה טובה ביום-יום, בטח שזה יגרום לך לחרדה, שאתה תשכח את זה, שאתה תזמין כפול טעות, שאתה לא תעשה, ובאמת קורות טעויות מאוד מאוד גדולות מהעניין הזה של התפקודים הניהולים, כי זה כמעט הבסיס שלנו, של איך אנחנו מתנהלים ביום-יום. אז בעצם צריך, כשאנחנו מטפלים בהפרעת קשב, בתפקודים הניהוליים, זה נורא מפחית חרדה, ולכן אני גם תמיד אומרת, גם אם יש טיפול תרופתי, עדיין צריך טיפול התנהגותי פה, כי הטיפול התרופתי אולי באמת גורם ליותר ריכוז לאורך זמן, הוא באמת גם יכול קצת יותר להרגיע, אבל הוא לא מלמד אותך איך להתנהל ביום יום, איך לא להזמין שני מטופלים ביחד, איך לזכור את הפודקאסט בכל יום ב7:30, איך לעשות את זה, וזה משהו שהוא מאוד קשה בהפרעות קשב, וצריך ללמוד אותו ממש כמו שמלמדים ילד ללכת, או אולי לא, לא דוגמה מספיק טובה, ילד לקרוא ולכתוב נגיד, אז ככה אתה מלמד בן אדם עם הפרעת קשב איך להתנהל ביום יום.
ממש כמו שאדם בלי הפרעת קשב למד את זה באופן טבעי מהלך חייו, אדם עם הפרעת קשב פשוט לא למד את זה, כי הוא התמודד עם ההפרעה, אז משלים לו את זה.
יש פה קושי מאוד גדול, ושוב אני מדבר מניסיון אישי, דיברת על ההנאה בעין, כי בגלל שיש לי המון חרדה והמון ניסיון רע, ושוב אני אקח דוגמה שוב בתור ילד שבכיתה אחת רצו לזרוק אותו בית ספר להעביר אותו לחינוך מיוחד, לא היו לי מחברות, בסופו של דבר, ולא היו לי מחברות, לא הייתי עושה לעולם שיעורי בית, ואז לא היו מודעים בכלל שיש הפרעת קשב, אז בגלל זה רצו להעביר אותי לחינוך מיוחד בית ספר ירושלמי, אבל אני במקצוע הראשון שלי נכשלתי בו, תלמידאות, בסדר, הייתי אמור להיות 12 שנה תלמיד, ולא אכלתי להיות תלמיד. ואחר כך, בחיים הבוגרים שלי, ושוב, גם אני נכשל כל הזמן בהתארגנות. והיום אני בחרדה נוראית, וגם אם להניע את עצמי היום, לבוא ולהתחיל לשנות את ההרגלים שלי. עכשיו, אם תסתכלי על השולחן שלי, סתם, יש לי מיליון כאלה, אני מראה לך את זה, מיליון תפסים של התארגנות. זה אף פעם לא עובד לי. בסדר?
נכון, זה לא יעבוד.
כי, ואני יכול לכתוב על זה, ואז אני כותב עליו, ואני לעולם לא אקרא את זה, או שכנתי שכתבתי את זה, ולכן, היום כדי לעשות תהליך של שינוי בתוך ההתארגנות שלי, אני בחרדה כל כך גדולה, שקשה לי אפילו להניע את עצמי לתוך הדבר הזה. איך פותרים את הדבר הזה? איך גורמים לי בעצם ללמוד את אותה מיומנות?
כן, אני ממש, ממש ממש מבינה אותך, כי אני בעצם מעבירה כבר 12 שנים קורס ממש התארגנות עם הפרעת קשב, ממש פיתחתי שיטה, גם כתבתי עליה את הספר הראשון שלי באנשי הקשב, וגם חקרתי אותה בפוסט דוקטורט, שזו שיטה שמלמדת התארגנות והתנהלות עם הפרעת קשב ביום יום, ורשימות זה הדבר הכי גרוע להפרעת קשב שיש, כי הן נשכחות איפשהו, כי זה מיליון משימות ומי יודע מתי לעשות אותם ולהתחיל אותם ואיך מתחילים אותם בכלל, ואנשים תמיד באמת מגיעים אליי ככל שהם גם יותר עולים בגיל ממקום כזה של מיואשים מעצמם, כי יש לי כל כך הרבה רשימות, אני יודע לתכנן, אין לי בעיה לתכנן, אבל הדברים לא קורים, הרשימה לא קורית וזה לא עובד ואני שוכח, ובאמת מגיעים ממקום, ככל שעולים בגיל ממקום של יותר תסכול, אבל ברגע שהם מקבלים את הכלים שהם כן מדויקים להפרעת קשב, וממש יודעים ככה להתאים בין הקושי להתנהלות היומית, אבל זה מדויק להפרעת קשב, כי רשימה, יכול להיות שהיא תעזור לבן אדם שאין לו הפרעת קשב בהחלט, כאילו אני נגיד, אין לי הפרעת קשב, ואני מתנהלת עם רשימות וזה בסדר לי, אבל בהפרעת קשב הכלים צריכים להיות הרבה יותר מדויקים, ואני ממש בניתי קורס של 21 יום שמלמד את זה, שוב, כמו שלומדים כל יכולת אחרת, אז לא צריך להיות מיואשים מכל מיני ניסיונות שלא הצליחו ולא עזרו, זה כנראה פשוט לא היה מדויק להפרעת קשב, אבל זה יכול להיות.
תקראת את כמה דוגמאות של הכלים כדי ש... אנחנו רוצים להיות מאוד פרקטיים בפודקאסט הזה.
בטח, בטח, בטח. אז ככה. במקום לעשות רשימה, א', אם כבר עושים רשימה, היא צריכה להיות לטווח הקצר. אני לא אכתוב לי עכשיו מטרות לשנה הקרובה, אוקיי, מה אני אעשה עם זה? תחשבו שבוע קרוב, אוקיי? תסתכלו, היום אנחנו ביום שני, אתם מסתכלים על השבוע הקרוב, מה אתם רוצים שיקרה בשבוע הקרוב? רק משימות לשבוע הקרוב. זה כבר משהו שיותר פרקטי לעשות ויותר מוחשי. דבר שני, מאוד רצוי, במקום להתנהל עם הרשימה, להתנהל עם יומן, שאני יודעת שזה אימת הפרעת הקשב, אבל כשלומדים איך להתנהל איתה, הוא הופך להיות החבר הכי כיפי והכי טוב, כי זה נורא מרגיע, אתה יודע, גם
יומן.
לעניין הפרודוקטיביות והיעילות, מה שיותר חשוב לי בנושא של התארגנות וארגון זמן וכל זה, זה העניין של הרוגע, כשאתה יודע איך לארגן את הזמן, זה הופך אותך לבן אדם הרבה יותר רגוע, הרבה יותר ברגע, הרבה יותר חרד, שזה כל מה שדיברנו קודם לכן. אז כשיש לך יומן שכתוב בו ביום שני בין 5-7 אני עושה הכנה לפודקאסט, נגיד, כאילו משימה מאוד מאוד ספציפית, מאוד מאוד קונקרטית ועם זמן, זה לא משהו על כזה אני עכשיו מפתח את העסק, זה משהו ברמה של שעה-שעתיים למשימה, שאתה גם מכניס את זה בזמן ספציפי ביומן. ואז אתה יודע שאוקיי, לא צריך כל הזמן לרוץ עם הדבר הזה בראש, אני יודע שיום שני בין 5-7, תכננתי לעשות את זה, זה משהו מאוד קצר.
ספציפי וקצוב, את אומרת.
בדיוק.
עכשיו, יש לי...
זה נהדר.
אני מאוד מאמין מה שאת אומרת, אבל אני נכנסתי לסיטואציה, ושוב, אני נשמע מגוחה, אבל יש לי 4 יומנים, ואני הולך לאיבוד ביניהם.
זה עוד בעיה.
וכל פעם אני אפתח יומן אחר, ואחת הבעיות של האסטרטגיה, שאני כל פעם מנסה לאמץ אסטרטגיות חדשות כדי לפתור את הבעיה, ואז שוכח את האסטרטגיה הישנה, ואני חושב שיומן זה דוגמה נפלאה, אבל צריך יומן אחד.
אז רק יומן אחד, זה עוד עניין, חייבים להתנהל עם יומן אחד אחרת, זה עוד פעם.
אני לקחתי את מה שאת אומרת, עוד לפני שהכרתי אותך, ואני ממש אוהב את זה, כי זה מתחבר לי ל... אני, כמו שאיגל אומר, הייתי פעם עם מלא מלא יומנים, ואז אמרתי, בעצם גוגל נותן לי את הכל. יש לי יומן אחד, אני יושב כל מוצאי שבת ועושה לעצמי תכנון לשבוע הקרוב, בתוך היומן שלי יש חלוקה לצבעים, ואז אני יודע שמשימות שקשורות לטיפול הן בצבע כתום, ומשימות שקשורות לסטודנטים ולמטפלים שאני מדריך הן בצבע סגול, ומשימות שקשורות למשפחה הן בצבע כחול, והיומן מכיל את הכל מהתחביבים והספורט והכל 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 והכל, ובמקביל יש לי רשימות, כמו שאיגל עירה, הרשימות הן התודוליסט של היום.
יפה.
מה שקורה היום, אני רוצה שיקרה היום, ולא נכנס ליומן, אז הוא ברשימות, ויש לי איזושהי הבטחה שהבטחתי לעצמי. אם זה ביומן זה קורה.
אז אני בבקשה. רוצה להגיד גם על זה אולי משהו, שבאמת עצם זה שביומן, אז זה גורם לזה הרבה יותר לקרות, וזה עוזר מאוד גם ליכולת הנאה בהפרעת קשב, אבל אני גם תמיד אומרת, שהחיים הם מלאים בלטאמים, ודברים קורים, פתאום הילד חולה, פתאום אני חולה, ופתאום נכנסה איזו פגישה חשובה מאוד, שהיא יותר חשובה לי ממשהו אחר, אז זה בסדר גם להזיז בתוך היומן, בגלל זה גם...
רק משום, זה כל כך... יש צבע מיוחד לדברים שזזו, אצלי באפור.
יפה, אז יופי.
תראה לך הפרעת קשב לדעתי, עכשיו עשיתי לך
לפחות. זה הטיפול בהפרעת הקשב.
גם אם תשב עליי 50 שנה עם 8 עוזרות אישיות, אני לא אצליח לעשות את הדבר הזה.
תתפלא, אתה לא יודע כמה אנשים אומרים לי את זה בתחילת הקורס, אני המקרה הכי קשה שראית, מלא אנשים חושבים את זה על עצמם, וזה לא נכון, תמיד אפשר לטפל.
עכשיו, זה שני טכניקות מצוינות, תכנון זמן קצר, אפילו ליום אחד, מקסימום לשבוע, ויומן אחד, יומן אחד, שאפשר אולי לסדר אותו בצבעים, אם אפשר לתרגן על זה, אחלה טיפים. עכשיו אני רוצה לחזור לסיפור של התלמידאות, ולחבר את הפרעת הקשב והפרעת הערך. כי בסופו של דבר, הפרעת, אחד מהדברים שמייצרים את עיקר המועקה הנפשית, שאנשי הפרעת הקשב זה שהערך שלהם מרוסק, כי יש להם בעיות גם במקצוע הראשון התלמידאות, אבל גם הרבה פעמים בקשרים חברתיים. והייתי רוצה שנרחיב על זה, כי אני חושב שזה גם מאוד מחובר ל-CBT, הסיפור הזה.
כן, ממש ככה. וואו, טוב. קודם כל, הפרעת קשב היא מאוד פוגעת בערך העצמי, כי בעצם מהרגע שאני נולד, אז... מסתכלים עליי אחרת, אפילו הורים שלי מסתכלים עליי אחרת, למה אתה לא ישן ולמה אתה כזה רגיש, הרי יש גם נורא קושי בביסות, החושי, הרגשי, אז למה פתאום לפקוט בהיסטריה ופתאום להיות שמח בשניות עובר לך מצב רוח, ולמה אתה לא יכול להירדם, ולמה אפשר לשים לך חולצה עם פתק, ולמה אתה לא קשוב בפאזל, והכל נראה קצת אחרת. מה?
ושב רגע.
כן, שב, למה אתה לא יושב? למה אתה לא מתאמץ? זה גם יכול להגיע למקומות של עצלן ודברים שהם... כי כשההורים לא יודעים למה הוא מתנהג ככה, הוא מתנהג אחרת, במיוחד נגיד אימא שאין לה הפרעת קשב, כי היא לא מבינה מה זה הדבר הזה. למה? למה הילדה לא יכולה לשבת ולהכין שיעורי בית? מה, אני הייתי יושבת? טוב, היא כנראה לא רוצה, היא כנראה לא מוטיבציה, כנראה היא מתעצלת. זה כל הזמן מחפשים הסברים... ללמה? אגב, זו הסיבה שכל כך, אבחון כל כך חשוב, כי הוא נותן הסבר וסיבה לכל מיני תיוגים שגויים אחרים, כמו הילדה בינונית, לחוצה, ועוד כל מיני שמות כאלה.
מוריד את הסימן קריאה אחרי הסימן שאלה שבא אחרי המילה למה.
כן, ממש, ממש ככה. אז, כי לפעמים הורים חוששים מתיוג של הפרעת קשב, שאני אומרת להם שהתיוגים האחרים... הם הרבה יותר גרועים מהפרעת קשב, וכאן אתם מקבלים הסבר, סיבה, וגם כמובן אפשרות לטיפול. אז בעצם מההתחלה מסתכלים על אותו ילד או ילדה בצורה אחרת, מהרגע שהוא ממש אפילו נולד. אחר כך גם בבית ספר מסתכלים עליו בצורה שונה ומוזרה, למה אתה מתנהג ככה? ולתוך כל זה גם נכנסים כל הקשיים והכישלונות והחוסר הצלחות, וזה לא תורם לערך העצמי שמסתכלים עליך שונה, ושאתה גם לא מצליח לעשות את הדברים, ואפילו ילדים שנגיד יש להם אינטליגנציה גבוהה, מה שיגאל אני חושדת לגביך, אז זה לא בהכרח עוזר להם, כי אז דווקא הם יותר מרגישים את הפער בין היכולות, כישורים, פוטנציאל, מה שנקרא, המילה המאיימת ביותר על הפרעת קשב, פוטנציאל לא ממומש. למה הוא לא ממומש? כי באמת יש יכולות וכישורים, אבל כל הנושא של התפקודים הניהולים שאמור להוציא לפועל את הכישורים האלה, הוא לא עובד טוב. ואז הפער הזה גורם לבאמת מצוקות רגשיות מאוד מאוד גדולות. גם הילד עצמו לא מבין למה הוא ככה. למה אני מתנהג ככה? ולמה אני יודע שאני חכם, אבל אני לא עושה את זה. ולמה? וזה באמת מביא למקומות לא טובים רגשית. אנחנו יודעים שגם אצל בנות עוד יותר חרדות ודיכאון, ובאמת גם כאילו ניסיונות התאבדויות ופגיעות עצמיות ודברים כאלו מעציבים.
אמרת את המילה עצלן, וזה ממש הדליק אצלי, כי הרבה פעמים בילדות שלי ובצעירות שמעתי את המשפט עצלן, שהוא עצלן, הוא לא מכין שיעורים, הוא עצלן, אין לו מחברות, והתיוג הזה שאחר כך מוביל אותך לאמונת יסוד אתה דפוק, או אתה... זה דבר שהוא מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה לשקם, ושוב זה מוביל לחרדה, ואחר כך בסופו של דבר מלדיכאון, וזה נקודות שלדעתי אפשר לעבוד עליהן. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, כי פה באזור שאני גר בכפר סבא רעננה, בערך 80% מהילדים מאובחנים כבר בהפרעות קשב, כי הלכו לקיצוניות השנייה, כי לא רוצים להגיד שלילד יש חרדה, או דיכאון, או הפרעת אישיות, אז מאבחנים אותו כהפרעת קשב. חלק גדול מאותם ילדים, האבחון הוא מוטעה על ידי אנשים לא אחראים, הטיפול הוא מוטעה, וכמובן להורה הרבה יותר נוח להגיד לילד שלי שפעת קשב. עכשיו גם מערכת החינוך מעודדת את זה, כי בעצם נותנת הקלות לילד הפרעת קשב, ואפשר לקנות את זה ב-4,000 שקל אבחון. מה את אומרת על התופעה הזאת של האבחון יתר השגוי?
אבחון יתר והתאמות.
האם זה נכון? ואם זה נכון, מה אפשר לעשות כדי לפתור את זה? כדי לעזור באמת לאותם ילדים שצריכים טיפול מסוג אחר.
אז קודם כל אנחנו יודעים שבאזור השרון, האזור שאתה גר, זה האזור שהכי מועד לפורענות, באמת ברמות אחרות משאר הארץ, ויש באמת אבחון יתר, ועוד גרוע מזה באמת אבחון שגוי, כי שוב, כשאתה נותן הבחנה שגויה לילד, אז גם הטיפול יהיה שגוי, ואתה לא באמת תעזור לו. אז בגדול, אני יכולה לחלק את זה לשניים, כשהורים באים אליי ואומרים לי, יאללה, את כולם מאבחנים היום, אז בגלל זה אני לא אלך לאבחון, זה לא נכון בעיניי, כי לא צריך לשנות לכם שאת כולם מאבחנים. מה שצריך לשנות לכם זה הילד שלכם, ואם יש שם הבעיה, היא צריכה להיות מאובחנת, וגם צריכים לקבל התאמות, כי באמת כשיש קושי, אתה צריך להתאים את הסביבה אליו. אז אם יש לי פה נגיד הפרעת קשב, יש שם קושי בהבנת הנקרא, כי זה דורש המון קשב, ובהקראה, אז הילד יכול להבין הרבה יותר טוב ולהצליח במבחן, אז צריך לתת לו את ההתאמה הזאת, בדיוק כמו שניתן לילד שהוא עיוור, והוא לא יכול לקרוא את ההתאמה של הקראה. אז זה מצד אחד. מהצד השני, אני חושבת שבאמת, קודם כל צריך ללכת פשוט לגורם מקצועי שבאמת מבין ומומחה בתחום כדי לקבל את האבחון הנכון והמדויק. כרגע מאוד קשה לנו, אני ניסיתי באמת ככה להילחם בזה בכל מיני דרכים, אפילו הייתי בכנסת, במשרד החינוך, ו... אתם יודעים, הממשלה שלנו והתקציבים והתהפוכות והכל, מאוד קשה לעשות שינויים, אנחנו מנסים, ולכן אני פועלת גם בהיבט הזה, אבל גם בהיבט היותר אישי של פשוט, בגלל זה יש לי את כל הפודקאסט, ספרים, דברים, קהילות, כדי באמת להנגיש את המידע המדויק והנכון, ככה שכל פרט יוכל לעשות את ההבנה ואת הבחירה הזאת עבור עצמו.
ופה לדבר לציבור המטפלים שמקשיבים לנו ולשאר הציבור, ולהגיד להם שאם הבן אדם מאובחן בהפרעת קשב, לוקח או לא לוקח את הריטלינים למיניהם, צריך לוודא שזה באמת הפרעת קשב ולא הפרעה אחרת, כי שוב, הפרעה רגשית מייצרת את אותם סימפטומים, כי בסופו של דבר אדם שסובל מחרדה גבוהה, יש לו בהכרח הפרעת קשב, כי הקשב שלו לא נמצא במקום שהוא אמור להיות, הוא יושב על הדברים שמפחידים את הבן אדם, ואנחנו יודעים שהחרדה עולה ועולה, ונגיד אם מעל 60-70%, הפעולות הקוגניטיביות נפגעות, אז הסימפטום הוא כמעט נראה אותו דבר, אבל הבסיס שלו הוא שונה לחלוטין. אצל אדם עם הפרעת קשב יש בעיה אורגנית, אותה מערכת דופמינית במוח לא עובדת טוב, ולכן הוא חייב תרופה. אני כל כך מסכים מה שאמרת מקודם, אני יודע את זה על עצמי. אין לי פתרון להפרעת הקשב בלי התרופה, וניסיתי הכל. התרופה ממקדת אותי. אבל מצד שני, אם זה לא הפרעת קשב אורגנית, שזה הפרעת קשב שהיא רגשית, ושוב, תופעת החרדה אצל בני נוער יכולה להגיע ל-50-60%. אז מתוך אותם 80% שמאופחנים באזור השרון, בערך 60-70% זה בוודאות הפרעת חרדה או הפרעה אחרת, ולכן באמת תוודאו, ופה לא לפחד כהורים, כמטפלים, לפנות לפסיכיאטר או לנורולוג, ולא, בעיקר לפסיכיאטר, כדי לוודא האם מדובר בהפרעה רגשית, ואז CBT, ואולי תרופות קצת אחרות, SSRI, כמו ציפרלקס או דברים כאלה, או לפעמים תרופות נוגדות חרדה, אם בן אדם לא רוצה לעשות תהליך ה-CBT, ואז לעזור לאותו נער, ילד, מטופל. ואם זה באמת הפרעת קשב מובחנת, אז באמת השילוב המושלם זה אותן תרופות נוגדות או מייצרות קשב, התרופות ממשפחות של הריטלין והדרל, ובמקביל כמובן ליווי של CBT, או כמובן איש מקצוע כמו שירלי, שבעצם עוזרים לאנשים גם באסטרטגיות, במיומניות, וגם באותם כלים כדי לבנות לעצמם חזרת הערך, ולטפל באותה הפרעת חרדה שהיא תוצאה מהפרעת הקשב עצמה, כמו שיש לי. ושוב, ופה ההבחנה המדויקת והטיפול המדויק הוא נורא נורא חשוב, ובן אדם שאין לו הפרעת קשב, ויש לו רק חרדה או דיכאון, דרך אגב, הטיפול יותר קל, כי הורים אני אומר לכם את זה. מאשר בן אדם שיש לו גם הפרעת קשב וגם הפרעת חרדה ואחר כך שהוא מתייאש ותכנס לדיכאון, כי הטיפול שם הוא יותר ארוך ויותר קשה.
נכון, חד משמעית, אני ממש מסכימה עם זה, אבחון מדויק, ואל תהססו להפנות באמת לאיש מקצוע שהוא מומחה בתחום.
יגאל, זה היה סיכום מצוין, לקח לי את התפקיד ואני מאוד שמח ומודה על זה. עשינו, נקלטנו היום פרק שהוא טיפה ארוך, כי אין מה לעשות, שירלי, את מעניינת.
תודה
רבה, תודה על היוזמה ושבאת, התענוג. חפשו את שירלי בפייסבוק, באפליקציות הפודקאסטים השונות, בחנויות הספרים, וניפגש פה ביום שני הבא.
ושירלי, את מקסימה, היה לי ממש תענוג הפרק הזה, אני אשמח להיות בקשר. יופי, תודה רבה חברים.